אומנם בימי שישי אנחנו רגילים לעסוק בפרשת השבוע, אבל החלטתי שפרשת השבוע היא לאו דווקא פרשת נוח, אלא פרשת מלחמה. באופן כללי, המלחמה מלווה אותנו כבר יותר משנה, והיו רגעים שמחים יותר, והרבה מאוד, הרבה מאוד, מאוד רגעים כואבים. אבל הנקודה יותר בוערת כרגע, שהתחושה שלי, השטח בוער מאוד מאוד בסוגיה של גיוס חרדים, וזה גם בעקבות פנייה של אולי כמה אנשים, אבל אני שמעתי, ראיתי סרטון של הרב תמיר גרנות, מאוד נוגע ללב. אני גם קצת מכיר את האדם באופן אישי, יהודי, דוד חכם וצדיק, ירא שמיים, שעסוק הרבה בלעזור לבני אדם, אבל גם הרבה לעזור ליהודים חרדים, והוא דיבר בהרבה מאוד כאב, ואמר דברים שאני מרגיש שנכון להתייחס אליהם, ואני רוצה לגוע בסוגיה הזאת, כן? אז קודם כל, אני אומר את זה בשפה קצת אירונית, כן? אני יצא לי פעם, לפני כמה שנים, לישון בפנימייה עם הציבור החרדי באותו חדר כמה חודשים, והציבור החרדי הספיק לומר לי שהוא לא רוצה שאני אייצג אותו, אז אני לא מייצג אף אחד, לא. אני אומר את דעתי, דעתי שלי, כן, כנקודת מבט שלי, כיהודי חרדי, בלי שום ספק. אז ככה, קודם כל, חייבים לומר דבר אחד פשוט, פשוט מאוד 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 וברור. אין ויכוח על זה, שיש בארץ הזו כמה מיליון יהודים שחיים פה בארץ, סוגים שונים. כולנו יהודים וכולנו חיים פה ביחד, ואין ויכוח על זה שיש גם ערבים באזור, לא ניכנס בדיוק איזה ומה, כי זה לא הנושא שלנו כרגע, שהם לא אוהבים אותנו כל כך, והם מאיימים עלינו, ואין לנו ספק שאם הם היו יכולים, הם היו פשוט הורגים את כולנו. הדברים הפשוטים. הדבר הפשוט שאין דרך להתמודד, אין דרך להתמודד עם האויב הזה בלי מלחמה, בלי צבא. אני חושב שצריך שיהיה ברור לחלוטין, כן? אני לא רוצה עכשיו לעסוק בסוגיית ההשתדלות והביטחון, סוגיה עדינה, ההגדרות המדויקות, אבל אין ויכוח על זה. אין ויכוח על זה. הדבר הזה הוא נכון שאנשים צריכים רפואה, הדבר הזה הוא נכון שאנשים צריכים פרנסה, הדבר הזה הוא נכון שאנשים צריכים להשיג הישגים פוליטיים, כן, כל הדברים אנחנו עסוקים בהם, וההגדרות המדויקות הן לא כל כך חשובות לכרגע, הן חשובות באופן כללי, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, ולכן אין ספק שאותם יהודים שמנהלים את המלחמה, לא רואה דרך איך לברוח מההבנה הזאת, הם עושים מלחמת מצווה. מלחמת מצווה במובן הכי פשוט של המילה. כל ההגדרות ההלכתיות הן לא כל כך משנות, אבל היה יהודי אחד שעמד בבית הכנסת שלנו לפני כמה חודשים, ואמר דרשה שלמה על זה שברמב"ם כתוב שסנהדרין צריכים להחליט על מלחמת מצווה, ואם בסנהדרין לא מחליטים, אז זה לא מלחמת מצווה. אז ניגשתי אליו אחר כך ואמרתי לו שאני חושב שהוא מאוד מאוד צודק, וצריך לפנות לסינואר באופן דחוף, אני לא יודע, כבר לא מציאותי, ולהגיד לו שהוא צריך להתייעץ עם הסנהדרין לפני שהוא פורץ במלחמה. יש סברה טובה להניח שהסנהדרין לא היו מרשים לו לפרוץ במלחמה. אז במילים אחרות, אין מקום לדון על השאלה אם אפשר לפתוח במלחמה כשהאויב מתחיל במלחמה. זה פשוט מאוד. ולכן כל הדיונים על היחס שלנו לציונות, היחס שלנו למדינת ישראל, הם לא רלוונטיים. הם לא רלוונטיים לדיון, ואסור להם להיזכר בדיון הזה. וזה צודק הרב גרנות. כן, יש פה דבר מאוד פשוט. יש פה יהודים שחיים כאן, יש פה יהודים שנמצאים בסכנה. כן, אנחנו גם לא רוצים ללכת מפה, שיהיה ברור, אנחנו שמחים שאנחנו כאן ואוהבים את זה שאנחנו כאן, אבל גם אם מישהו היה טוען את הטענה הזאת, אין לנו לאן ללכת, אין דרך לברוח מהסיפור הזה, חובתנו, כן, זה דבר פשוט לחלוטין, אין בזה ספק, לגמרי לגמרי. עכשיו, ולכן אני חושב שזה דבר פשוט. כן? עכשיו, אם היינו חיים בסיטואציה שבה היו אומרים, תקשיבו, עם ישראל נמצא בשלושה חודשים קדימה, לחצי שנה קדימה, אולי לשנה גם, קדימה במלחמה קיומית, מלחמה חזקה, מלחמה חשובה, כולם צריכים להתגייס. אני מניח שלא היה שאלה האם כולם הולכים לעשות את זה. כן? אבל כיוון שהמציאות היא שעם ישראל נמצא במלחמה לא חודש ולא חודשיים, וככל הנראה הוא נמצא באופן כללי במלחמה כבר עשרות שנים, ו... השם ישמור אותנו ויגן עלינו תמיד, אנחנו עומדים לקראת מלחמה ארוכה של שנים רבות. כן, אני לא מדבר על מלחמה עצימה בחזית, אני מדבר, כן, באופן כללי, כן, אנחנו נמצאים תחת איום, וברור לכולם שאם היינו מפנים את כל המשאבים של המדינה לצבא, המדינה הייתה פוסקת מלהתקיים. כן, הקיום לא היה זה. הכלכלה היא הכרחית, הרפואה היא הכרחית, החינוך הוא הכרחי, התרבות היא הכרחית, כן, וכולם מבינים את זה. סיפר לי רב, הרבנות הראשית, כן, רב הוא מפורסם, ידיד שלי, שהוא פנה מיד אחרי, בתחילת המלחמה, הוא פנה באיזושהי דרשה לעם שצריך לצמצם בהנאות העולם הזה בגלל המלחמה, כן, צריך, לא, זה לא מתאים לזמן של תענוגות, אז פנה אליו שר האוצר ואמר לו, שאם יפסיקו לקנות, לצרוך תענוגות, הכלכלה תישבר, ולא נוכל להילחם. שוב, אני לא נכנס לשאלה הספציפית, אבל אני אומר את זה כהמחשה. זאת אומרת, זה ברור לחלוטין. ולכן, עם כל הצורך החמור והחשוב של הצבא במלחמה, אנחנו מבינים שיש עוד צרכים. עכשיו אני רוצה לגשת לסוגיית הציבור החרדי, באמת, ולהבין אותו נכון. אני חושב שהציבור החרדי מגיע קצת בעיות, כי הוא לא מדבר, הוא לא מבטא את עצמו נכונה. ולכן עונים לו תשובות נכונות לטענות הלא נכונות שלו, ואז הוא נשאר עם הלשון בחוץ. אבל הסוגיה היא מאוד מאוד פשוטה. הסוגיה היא מאוד מאוד פשוטה, וצריך להגיד אותה בשפה האמיתית. יש עיקרון שנקרא טרור מגנום אטלה, יש לו מקום, יש לו גבולות, זה לא הנושא. זה לא הנושא, אני חושב שזה ברור. יש בעיה שהצבא הוא מקום חילוני, אפשר אולי לפתור את הבעיה, אולי אי אפשר לפתור את הבעיה, אני לא יודע, נושא אחר, אני לא עסוק בפרטים של המציאות. זה נושא שני. יש נושא עקרוני מאוד ומאוד מאוד משמעותי, והוא כך, אנחנו חיים פה בארץ הזאת כבר 100 שנים בערך, במצב שבו, מצב מאוד מיוחד מבחינת היהודים הדתיים, אני אומר דתיים כדי לכלול ביחד את כל גווני היהדות הדתית, כן? את כל גווני היהדות הדתית, חיים פה ביחד עם יהודים רבים מאוד שהם לא דתיים. חלקם אפילו חילוניים לחלוטין באופן מוצהר. ולא זו בלבד, אלא הציבור, הצד החילוני של העם היהודי, הוא בנה את מדינת ישראל, ולא רק שהוא בנה את מדינת ישראל, הוא גם מנהל אותה, ומדינת ישראל כיום היא מדינה חילונית באופן מובהק. אני לא, אם יש למישהו דרך לטפל בווליום, אני לא יודע איך עושים את זה. על כל פנים, ומדינת ישראל היא מדינה חילונית באופן מובהק, אין על זה, כן, זאת האמת לאמיתה. שוב, אני לא מתווכח על זה, יש המון המון יהודים ירי שמיים בכל הסוגים ומכל מיני בחינות וכו'. המדינה כמדינה, ועוד דבר חשוב, הצבא הוא לא כלי אינסטרומנטלי. הצבא לא יכול להיות כלי אינסטרומנטלי. הצבא חייב להיות מערכת ספוגת ערכים ופועלת על פי ערכים, והערכים שהצבא פועל על פיהם הם ערכים חילוניים באופן מובהק. באופן מובהק ושיטתי. ובמצב הזה, היהדות הדתית כולה נעמדה מול בעיה רצינית מאוד. איך אנחנו מקיימים את החיים שלנו כאן? איך אנחנו מקיימים את החיים שלנו כאן? והתפתחו בגדול שתי אסטרטגיות. חשוב לו להבין את הדברים נכון, כי זאת התמונה. האסטרטגיה האחת היא האסטרטגיה של הציונות הדתית, אני מדבר עכשיו על תנועת המזרחי הישנה, אחר כך חלו שינויים עוד, תנועת המזרחי הישנה אומרת, אנחנו חלק מעם ישראל, עם ישראל כולו הוא עם אחד, אנחנו לא רוצים להיות בנפרדות בשום מובן לו, אנחנו כמובן נחלך את הילדים שלנו ואת עצמנו במקסימום לתורה ויראת שמיים, והם עשו את זה במשך עשרות שנים. האסטרטגיה הזו יש לה רווחים גדולים מאוד, ויש לה גם מחירים גדולים. זו המציאות. לעומת זאת התפתחה אסטרטגיה שונה, זו אסטרטגיה של הציבור החרדי. גם היא יש בה, האסטרטגיה שלה אומרת, אנחנו יוצרים מרחב נפרד שבתוכו החילוניות לא חודרת. משתדל ככל האפשר שהחילוניות לא חודרת. אנחנו מבינים שזה הדרך היחידה מבחינתנו לקיים את היהדות כמו שאנחנו מבינים אותה, ויותר מזה, אנחנו מודעים לעובדה שאנחנו משלמים על זה מחירים כבדים מאוד. קודם כל ברמה האנושית, זה לוותר על חלק גדול ממקומות העבודה, זה לוותר על חלק גדול משליטה על המדינה, וזה גם מחיר תורני. כן, אנחנו מבטרים על הרעיון הגדול של היהדות לעצב את העולם, אנחנו כביכול חיים בסוגריים. יש לזה מחיר עצום. אף יהודי אורתודוקסי לא היה מקבל את ההחלטה הזאת, לולי זו הייתה שעת חירום. באותו מובן, אף יהודי אורתודוקסי לא מקבל את ההחלטה של הציונות הדתית, אם זה לא הייתה שעת חירום. הדברים הם פשוטים. וכיוון שכך, יש פה שאלה אסטרטגית. שאלה אסטרטגית זה אומר, יש בעיה, לצורך העניין, בצבא יש מצב שבו יש אויב שמאיים עלינו, יש שתי אסטרטגיות מתפתחות. הכי טוב היה שהאויב לא יאיים. הכי טוב היה שהיינו יכולים לעשות את הכל בלי איום, אבל יש מציאות, במציאות נתונה מקבלים החלטה אסטרטגית, זה אומר משלמים מחירים מסוימים ומרוויחים רווחים מסוימים. הנקודת הרווח וההפסד כאן היא לא אישית בלבד, אלא היא אמונית, דתית, תורנית, ביחס לאינטרסים הגדולים של הקודש ברוך הוא, ביחס לאינטרסים של עם ישראל ושל התורה, מקודת מבט אמונית. אני חושב שכמובן, כאשר השאלה האסטרטגית, צריכים להחליט איזה ערכים אנחנו מבטרים, ועל מה זה, יש פה שאלה תורנית, ממדרגה ראשונה, וכאן נחלקו הדעות. נחלקו הדעות, כן, אני אפשר להצביע על מעלות לפה, זה הסיפור, זה הסיפור ההיסטורי. היהדות החרדית קיבלה את ההחלטה, אני מצייר אותה באופן, את ההחלטה הזאת באופן ציורי, על החלטה של החזון איש לעזוב את תל אביב ולעבור לגור בבני ברק. שואלים אותו, הרי כל החרדים נמצאים בתל אביב ובבני ברק יש רק מזרח מקס? הוא אומר, זה נכון, אבל בבני ברק אין מחלל שבס. במילים פשוטות, אני רוצה מרחב שאין בו חילוניות. עכשיו, זו ההחלטה של הציבור החרדי, מכאן הוא הגיע להישגים שלו. כולם, מכאן הוא הגיע גם למחירים שהוא משלם. מי שלא פוגש את המחירים, אני לא יודע מה לענות לו, אני יכול להרחיב בזה. כן, המחירים הם שוב, המחירים הם לא רק אישיים. הם לא רק אישיים, הם מחירים תורניים עמוקים. כן, אנחנו יודעים את הדבר הזה, יודעים שאנחנו מבטרים על היכולת. כן, מי שעוקב אחרי הסיפור, רואה שעד רגע מסוים לא ככה חשבנו. לצורך העניין, בוויכוח על הפרדת הקהילות, באשכנז, רב חיים סולובייצ'יק קרא שהפרדת הקהילות היא אורג ועל יבור. אין אפשרות, אסור להקריב יהודים אחרים. אנחנו לא יכולים להקים קהילות נפרדות. התשובה, הגיעה סיטואציה, הגיעה החלטה שאנחנו לא יכולים להתקיים אחרת, זאת ההחלטה, וזה אפשר לשאול עד מתי ההחלטה הזאת תקפה, אבל זה הנידון האחר. זאת אומרת, השותפות, עכשיו אני רוצה להדגיש את הדבר הזה, כן, יש פה קודם כל צורך קיומי שלנו, זאת אומרת, התשובה הראשונה שלנו, אם מישהו שואל אותנו, אנחנו לא מתגייסים, אין לנו רשות לומר למישהו, אנחנו לא חייבים להתגייס. אין לנו רשות למישהו לומר, זה לא חשוב ללכת לצבא. ולכן הרב גרנות אמר את זה באחת הקלטות הקודמות שלו, הוא אומר, האם הבן שלי, שהיום דרך אגב ביום השנה שלו, ממש היום, למד בתשרי, שנה שעברה הוא נהרג בקרב מול החיזבאללה, אז האם הבן שלי נהרג לחינם, הלך בטעות לצבא? התשובה היא ודאי שלא. ברור שהלכת לצבא זה דבר נכון ואמיתי, ויחד עם זאת ברור ופשוט שאנחנו לא יכולים ללכת לצבא. אני רוצה קצת יותר לבין את זה, אבל זאת העמדה שלנו העקרונית. אפשר להוסיף עוד נקודות ועוד פרטים, אבל זאת הנקודה העקרונית. זאת אומרת, שותפות, אני חושב שאין מי שחולק על זה, בגדול. שאם אכן יתקבל סדר שיהודים חרדים מתגייסים ברובם ככולם לחלוטין, היהדות החרדית לא תישאר מה שהיא. מותר לרב גרנות ולעוד הרבה רבנים אחרים להגיד, אנחנו לא אוהבים את היהדות החרדית. אנחנו לא מסכימים איתה. או אנחנו אוהבים אותה מאוד, אבל לא מסכימים איתה. זה לגיטימי לחלוטין. כן, יש פה ויכוח. אבל חשוב להבין מה בעצם הטענה. התביעה, בלי קשר לשאלה אם היא צודקת או לא צודקת, התביעה מהיהדות החרדית היא להתפרק מכל נכסיה. זאת התביעה. כן, עכשיו, שוב, אני אומר, אדם יכול לבוא ולהגיד, עכשיו יבוא משום מה, זה הנושא? למשל, למה הדבר דומה? אם אנחנו נבוא לחסידי חב"ד ונגיד להם, אנחנו מאוד אוהבים אתכם. אנחנו אוהבים את העובדה שאתם שומרים שבת, אוהבים את העובדה שאתם מניחים תפילין. אנחנו רק שני דברים רוצים שתשנו. תפסיקו לדבר על משיח ותפסיקו לדבר על סבב כל העלמי וממה לכל העלמי. כל אחד מבין, או תבוא לחסידי ברסלב, רק תורידו ותוציאו את רבי נחמן מהחיים שלכם. חוץ מזה, הכל בסדר. היהדות החרדית לא מדובר פה על פרט, מדובר פה על אסטרטגיה בסיסית. אסטרטגיה בסיסית ומהותית, זה הקיום שלנו. עכשיו, הדבר הזה יש לו חשיבות עצומה, קודם כל בשביל החיים שלנו. הייתי מנסח את זה ברמה של טיעון משפטי. אם אתם שואלים מה פירוש המושג, כן, התביעה לשוויון בנטל, התשובה היא מאוד, בעיניי, חשוב להגיד אותה. כן, מוזכר על כל מערכת בעולם שגובה מיסים, שלא גובים מס שווה נומינלי. כאילו כל אדם ישלם 1,000 שקל. מהסיבה היא כי 1,000 שקל של ביל גייטס הם משהו אחר לגמרי של 1,000 שקל שלי. זאת אומרת, צריכים להעריך מה המחיר שמשלם כל אחד על ה-1,000 שקל האלה. כן? ואם שואלים מה המחיר שמשלם בחור ישראלי רגיל שהולך לצבא, הוא משלם מחירים מאוד כבדים, אסור לזלזל בזה. הוא משלם קודם כל 3 שנים מחייו מבחינת ההתקדמות בחיים. רוב הבחורים עוצרים את ההתקדמות בחיים לכמה שנים. יש יחידים שמוצאים דרך להתקדם בתוך הצבא, אבל זה לא הנושא. הם עובדים קשה. קשה ולא נוח בכלל. בחלק וכולי, עוזבים את המשפחות, הרבה, הרבה מאוד קשיים. הם גם, וזה אולי הכי משמעותי, משלמים בחיים שלהם באחוז מסוים של סיכון. כן? מחיים ומוות ועד פציעה גופנית ונפשית, המספרים הם גבוהים ברחמנא ליצלן, ועדיין הסיכון יחסית הוא מסוים. החברה החרדית כחברה תשלם, החברה החרדית, אני מבקש לא לשאול, כרגע אני לא יכול לקרוא את ההודעות, לא אישיות ולא לא אישיות, החברה החרדית כחברה תשלם מחיר בוודאות של 80-90% של אובדן הזהות, אובדן הסיפור שלה. זו נקודה ברמה המשפטית, אני טוען את הטענה הזאת. לא יודע, אני לא משפטן ואני לא מתכוון להתעסק, לעמוד מול בית המשפט. דבר נוסף, וחשוב לומר אותו, שהציבור החרדי הוא קרן כוח אדירה עבור העם היהודי כולו. הדבר הזה הוא ודאי נכון מנקודת מבט של יהודים דתיים, ומי כערב תמיר גנות אומר את זה תמיד ויודע את זה. ועכשיו שוב, וגם אדם חילוני שלא מבין מה אנחנו עושים, חייב להודות לדבר הזה, ואני חושב שרוב היהודים החילונים מסכימים עם הדבר הזה, שהציבור החרדי כנכס של העם היהודי, מנקודת מבט יהודית כללית, מנקודת מבט ציונית, הוא נכס עצום ומשמעותי. הוא יכול להבין או לא להבין למה זה לא יכול ללכת עם הצבא, אני חושב שהדבר הזה הוא פשוט, הצבא הוא צבא חילוני במהותו. עכשיו, אם אפשר ליצור שינויים, ואיזה שינויים אפשר ליצור, אני לא מדבר על זה שבחורי ישיבות התקלקלו בצבא. לא זו הטענה שלי. הטענה שלי שאי אפשר להיות חלק מהצבא, בלי לספוג ערכים וסמלים חילוניים באופן מובהק. אני לא רוצה לעסוק ולהביא דוגמאות לדבר הזה, כי אני לא רוצה להסביר לצד השני למה הוא לא צודק. לא זה התפקיד שלי בחיים. לא זה התפקיד שלי בחיים. אני חושב, וזה אני רוצה לומר את הדבר הזה באמת. באמת זה נכון. שהציונות הדתית בחרה באסטרטגיה מסוימת, היא עברה שינויים האסטרטגיה הזאת. חלק גדול מאוד ממה שאנחנו מכירים את הציונות הדתית, זה בגלל שהיא הפנימה גם ערכים וכלים בעיקר חרדיים. כן, הרבה מאוד מהמושגים שהציונות הדתית היום מכירה, מה שנקרא הציונות הדתית החזקה קוראים לזה, או ישיבות הקו, יש אפילו קוראים לזה חרדים לאומיים, הם אימצו כל מיני תפיסות באופן חלקי, אפשר לבחון האם זה יותר או פחות, אני לא יודע לשפוט, אני שמעתי הרבה נתונים, אני לא יודע לשפוט אותם, אבל שיהיה ברור שהציונות הדתית הולכת באופן כללי, כן, הרב גרנות בא לגור בתל אביב בכוונה, אני לא אומר את זה כביקורת עליו, אני לא אומר את זה כביקורת עליו. זאת העמדה שלו, אני מבין אותה, הוא צודק לגמרי מבחינתו, זו החלטה שיש לה מחיר. החלטה שלה, באופן תיאורטי, היא החלטה הכי נכונה. אם לא המחירים, הייתי אומר שזה הדבר הכי נכון, ללכת להחזיר בתשובה ולקרב את עם ישראל כולו. האם המחיר שווה לעומת הזה? זו שאלה עמוקה שצריכים להכריע אותה, יש בה גם מימד אישי. עכשיו, האדם שבוחר לחיות בצורה הזאת, אין באמת סיבה שהוא לא ילך לצורה. או לפחות לפחות ברמה מסוימת ולכן הוא עושה את הדבר הנכון והאמיתי כשהוא הולך לצבא ואני אומר לו כל הכבוד ותודה רבה. מה זה תודה רבה? מילת תודה רבה היא קטנה, כן? הרי על חרבונה שסך הכל אמר משפט אחד והוא אמר אותו לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן, אנחנו עד היום הזה כל שנה אומרים וגם חרבונה זכור לטוב. אף אחד לא אומר רגע רגע רגע, זה בכלל התפילות שלנו הם אלה שפעלו. כן, יש דעה שזה לא חרבונה, אליהו הנביא נתגלגל בו. ועדיין אנחנו אומרים, וגם חרבונה זכור לטוב. פה מדובר על אנשים שאני מניח שחרבונה לא הסתכן סיכון עצמי, הוא הצטרף לצד המנצח. כן, אנשים הולכים ומסכנים את עצמם ומשלמים מחירים. אז המילה תודה היא מילה קטנה. עכשיו, גם חשוב להבין, אם אנחנו נ... נ, נ אם אנחנו, אני מבקש לא לכתוב שאלות עכשיו, אני לא יכול לקרוא אותם, זה מסיט את הדעת, אני אשמע, אקרא בהמשך. אני אומר עוד פעם, יש פה משהו מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, אם הרב פלוני, שוב, אני מתייחס לרב גנות כי הוא דיבר, אין לזה קשר אליו ספציפית, זה הרבה מאוד בציונות הדתית זועקים את הזעקה הזאת, ואני מאוד מאוד מבין לליבם, ויש צדק בטענה שלהם, שוב, יש פה שני חלקים. יש שאלה מה הם עושים. קודם כל, אמרתי, ואני חוזר ואומר עוד פעם, ההליכה לצבא היא דבר אמיתי ונכון וחשוב למי שיכול. מי שאין לו תפקיד אחר, הכרחי וחיוני. זה דבר ראשון. דבר שני, ושוב, אני לא אומר שהם לא לומדים תורה. אני לא אומר שהם לא מקיימים מצוות. הם עושים את זה, והם גם מצליחים במידה הידועה. יש פה עוד נקודה חשובה לשים לב, יש להם כלי מסוים שאין לנו אותו. שהם משתמשים בו, וזה חלק ממה שעוזר להם. יש להם אמונה בציונות גאולית. זאת אומרת, הם מתייחסים למדינת ישראל ולצבא באופן אחר ממה שאני יכול להתייחס אליו. שזה עוד נתון משמעותי בסיפור. עכשיו, שוב, אני אומר, אם היה מדובר, רבו ישראל, תקשיבו, יש תקופה מסוימת, יש מצב חירום, חייבים עזרה, זה סיפור אחד. היו דברים מעולם, במלחמת השחרור, חתמו על זה. הרב דושינסקי מהעדה החרדית, הרב הרצוג היה הרב הראשי לישראל, והרב סזן מלצר, חתמו על קריאה לכל בחורי הישיבות ללכת לעסוק בביצורים, במחילה, בחול ובשבת. אחר כך היה ויכוח, האם ההוראה לעשות בשבת, למה היא מתייחסת, למה לא, אבל כל עד זאת הייתה ההוראה. אבל הנושא כאן הוא לא זה. הנושא כאן הוא לא זה. הנושא הוא שינוי כל כללי המשחק שהם יסודות הקיום שלנו. מאוד מאוד משמעותי להבין את הדבר הזה. עכשיו, יכול לבוא אדם, כל אדם, ולהגיד, תקשיבו, לא מעניין אותי הצרכים שלכם. לא מעניין אותי, לא מעניינים אותי הצרכים שלכם, לא מעניינים אותי הערכים שלכם. אני דורש מכם את החוב הבסיסי שלנו. תשמע, אני לא יודע, אפשר להתווכח, אפשר לדון מה התוקף של טענה כזאת ואיך להתייחס, אבל תבינו לאן טענה כזאת מובילה. תבינו לאן טענה כזאת. מי שטוען את הטענה הזאת, שוב, אין חיה כזאת לבוא ולומר בשם, אתם צריכים להתאבד. אתם צריכים להפסיק להתקיים, להתאבד, התכוונתי במילה, במובן הרעיוני. אתם צריכים להפסיק להיות אתם. אם מישהו מחליט באופן ספציפי שטוב לו יותר, הוא מאמין יותר, אוהב יותר את הדרך האחרת, מי אני להגיד לו מה לעשות? מי אני להגיד לו מה לעשות? אני באמת, באמת אומר, זה מאוד מאוד מורכב. יש מעלות לצדדים, לשני הצדדים, יש חסרונות לשני הצדדים, ומטבע הדברים, אני אישית, קודם כל ברמה אישית לי, אין לי ספק איפה נוח לי להיות, איפה טוב לי להיות. אני גם חושב שבסיכומו של דבר זה יותר טוב. אבל זו הכרעה היא מאוד גדולה ומאוד משמעותית, וזה לא הנושא העומד לדיון. זה לא הנושא עומד לדיון. אם המטרה היא לבוא ולשכנע, כן, יש מחנה בני תורה, עושים את זה כל שנה, ומנסים לשכנע אנשים מהציונות הדתית לעבור לציבור החרדי. אז מותר לרב גרנות לעשות את זה בכיוון ההפוך. לגיטימי. לגיטימי, אין לי זכות לכעוס עליו, אני גם לא כועס, אני מבין את הדבר הזה, אבל חשוב להבין מה אתה אומר. חשוב להבין מה אתה אומר. אתה אומר בעצם שיסודות הקיום של הציבור החרדי, כן, יסודות הקיום האלה צריכים להתבטל. והמשמעות של זה היא שהציבור החרדי, איך אתה יודע מה יקרה? אני רוצה להמחיש לכם את זה. היה יהודי גדול מאוד שחי פה בארץ, שקראו לו הרב קוק. כן, הוא לא היה מאנשי תנועת המזרחי, היה לו גישה מאוד ייחודית, והוא חינך על פיה ודיבר על פיה ופעל על פיה כל ימי חייו, הוא היה אדם מאוד מרכזי ביישוב היהודי בימים ההם, ויום אחד הוא נפטר. כן, למה בני אדם מתים? זאת לא שאלה שאני מתכוון לענות עליה כרגע. זאת העובדה שהוא נפטר. רוב ככל תלמידיו, הלכו לציבור החרדי. הם הבינו שבלי הדמות המיוחדת של הרב קוק, עם העוצמה שלו, הם לא יכולים להמשיך בדרך המורכבת הזאת. זה משפחת אוירבך, ומשפחת לוין, זה משפחות רבות, משפחת שוטינגר, זה משפחות אנשים שהיו קרובים לרב קוק באופן אישי מאוד חזק, הרב נרי הלך לכיוון האחר. אבל הרבה מאוד, אולי יש עוד מישהו פה או שם, כן, משפחת חרלפ, הוא בא ככולה, משפחת חרדית, משפחת אריאלי. אלה אנשים שהיו האנשים הקרובים ביותר לרב קוק, ולמה הסיבה שהם עשו את זה? כי הם הבינו והרגישו שאין להם דרך לגדל את הילדים שלהם, באופן שהם מבינים, באופן שהם רוצים, אין להם דרך להתקיים כיהודים תורניים באופן משמעותי בצורה הזאת. וזו גם הסיבה שבציונות הדתית, 50 שנה אחר כך, קמה תנועה שנקראת, היה יהודי שעשה את זה, הרב דרוקמן, הוא אחראי לשינוי הזה, והוא אמר, הציונות הדתית משלמת מחיר גבוה מדי, ולכן הוא אימץ ממדים מסוימים של הסיפור החרדי. האם הסיפור, האם המציאות של העולם הזה, כן, אפשר לדון ואפשר להתווכח, אבל זה שם השאלה, זה שם הדיון. ואני רוצה לומר עוד כמה דברים. דבר אחד, התשובה שלנו דורשת מאיתנו משהו מאוד משמעותי. משהו מאוד מאוד משמעותי. אנחנו, אין לנו רשות. אם אנחנו רוצים להיות אנשים הגונים, ורוצים להיות, ורוצים גם לקבל את מה שאנחנו רוצים מחיינו, עצמנו, בשרנו, אנחנו חייבים לפעול בלי כלשהו של ניכור. הניכור אין לו מקום. הניכור הוא שקר, לפני שהוא רע, אבל הוא גם רע מאוד. כן, חייבים להבין את הדבר הזה. מי שאומר, אחינו כל בית ישראל, שוב, אני גם אומר את הנוסח הזה, כי אני לא יודע איזה נוסח אחר להגיד, אבל חשוב להבין, אין פה בעיה של אחינו. יש פה בעיה של עם ישראל כולו. אין ויכוח על זה. אין ויכוח על זה. כן, עם ישראל כולו נמצא בסכנה. ממש ככה. כמובן, יש הבדלים. יום אחד, בתקופה מסוימת, היו פיגועים בירושלים, תקופה אחרת יש טילים שם, וכל שבוע לפי עניינו. יותר נחמד לי בתקופה שהסכנות הן לא בירושלים, אלא במקום... אבל זו המציאות. ולכן אין פה... עכשיו, עוד אם מישהו כותב ואומר משפט, תקשיבו, אם אתם נוהגים לא נכון, הוא בבעיה רצינית מאוד, כי הוא חייב להבין שאין ברירה אלא שיהיה צבא. עכשיו, מה באים אנשים ואומרים, אם אף אחד לא היה, אם לא היה חילונים, לא היו צריכים צבא. אלא זאת טענה חסרת ערך. אנחנו יודעים שכשישוע כבש את ארץ ישראל הוא היה צריך להילחם, אני יודע שהיו אויבים במשך הדורות, ואני לא יודע, מי שיטען אולי אם כולנו היינו צדיקים, אז היה מגיע ימות המשיח? אולי. האם זה שכולם יחזרו בתשובה זה אומר שכולנו נהיה צדיקים? לא יודע. וחוץ מזה, יש מציאות. יש מציאות. ברור לחלוטין, אני ראיתי חצי שאלה, ברור לחלוטין, אין ספק, שככל שהחלק שלנו באוכלוסייה יגדל, נצטרך ונוכל לקחת אחריות יותר גדולה. איזה מערכת יחסים אנחנו צריכים לבנות עם, 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 עם האנשים שעל ידינו? יש פה הרבה מאוד שאלות, אני לא מתכוון לענות עליהן, גם שאלות ציבוריות, ואני לא איש ציבור, ואני לא מייצג אף אחד. אבל חשוב להבין שאם יש בתוכנו אנשים שמדברים בשפה בוטה ורעה, אז אנחנו לא יכולים לשלוט על כולם, אנחנו מדינה דמוקרטית ואין לנו משטרה ביד, אבל חייב להיות ברור שזאת לא העמדה שלנו. חייב להיות ברור שזאת לא העמדה שלנו. כן, אנחנו לא... אני חושב שלניתור אין מקום. זה נקודה אחת מאוד 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 חשובה בעיניי. באמת, עכשיו, יש פה משהו מאוד מאוד גם עניין של נקודת האמת. כן, אתה מכיר בן אדם שאומר, אני ראיתי בעיתון חילוני כלשהו, צילם תמונה של בחור שעובד עם שלט, לא מתגייסים לצבא האויב. במחילה, אם זאת העמדה שלך, שוב מדובר על בחור, אני לא יודע אם הבחור הזה יש לו שכל או אין לו שכל, והוא לא מייצג את אף אחד, לא, בלי ספק. אבל מי שעומד בעמדה כזאת, למה אתה כאן? אני לא דורש לך לעזוב את ארץ הקודש, חלילה. אתה רוצה לזכות מצד יישוב ארץ ישראל, תלך לעזה. עזה זה ארץ ישראל לכולי עלמא. תגור שם, אנחנו נשיג לך ביטוח שהצבא הישראלי לא יתקיף אותך. תסתדר אם סינואר כבר לא נמצא, אבל יש שם עדיין מי להסתדר. זה בלוף. זה שקר, זה שקר אמיתי, או מי שאומר, הם התחילו, כן, איפה אתה רוצה לחיות? איפה אתה רוצה לחיות? אתה מכיר מישהו שהיה יכול לנהל את העניינים פה, ולהחזיק פה רוב יהודי? אתה רוצה, תגיד, אני רוצה להיות פה היהודי היחידי, שאף אחד לא ישים לב. זה לא רציני, זה לא רציני, והמחיר של השקר הזה, והמחיר של הניכור הזה, עלול להיות יקר מאוד, גם כלפי חוץ. בסופו של דבר, מה יקרה בסוף, איזה גרסה תתקבל, זה תלוי מאוד מאוד בדעת הקהל. קודם כל, יש פה משחק פוליטי מסוים, ויהיו בחירות באיזשהו שלב, אני לא יודע להגיד לכם מתי, אבל יהיו בחירות, ובבחירות יהיו מפלגות שישימו את הנושא של גיוס חרדים ככותרת שלהם, אתם רוצים שהם יקבלו 80 מנדטים? כן, אתם רוצים שאף אחד לא יוכל לתמוך בעמדה שלנו? זה נקודה אחת, זה ברמה הפרקטית. אבל ברמה המוסרית זה לא נכון? וגם, דבר נוסף, כן, איך אתם רוצים לגדל את הנוער שלנו? איפה אתם רוצים, מה אתם רוצים לעשות? ולכן אני אומר עוד פעם, המלחמה שקורית עם הערבים היא מלחמת מצווה. שוב, לא צריך להגיע להגדרה הזאת, כי זה הרבה יותר פשוט. כן, זה מלחמה על החיים שלנו, מלחמה על העם היהודי, מלחמה על הקדושה בעולם. מלחמה על הקדושה בעולם. אין בזה ספק. יחד עם זאת, זה לא סותר שהצבא הישראלי, אני רואה שכמה שואליתי, מה עם הערכים החילוניים? הערכים החילוניים הם מהנחות היסוד של כל דבר. עכשיו, לא, אני לא דן עכשיו בכל פרט ומה העמדות הדתיות שלנו, כן? אני רוצה להמחיש את הדבר הזה, כן? אם מי שרוצה, הרעיון החרדי בנוי על זה שאנחנו לא חושבים שנכון לקיים את החיים שלנו אם הקולות החילוניים חוזרים פנימה. אני לא, אין חסימה מלאה, אין אפשרות ליצור חסימה מלאה, אבל עדיין אנחנו משנה, מי שרוצה לדמיין, מי שרוצה לדמיין את החיים החרדיים, חיים אחרים לגמרי, שישאל את עצמו, האם הוא רוצה שילדים בגיל 13, 14, 15 ישבו, לא משנה באיזה, איך תקרא למוסד שהם לומדים בו, והם מכירים מקרוב, מקרוב מאוד, לצורך העניין, אנשים שהם מכירים, והם שכנים שלהם, והם מכירים אותם, כן, נישואים חד מיניים, וסוגיות של גיל העולם. מי שחושב שאפשר לגדל ככה את הקהילה החרדית, הוא פטור מהבעיה החרדית. הוא יכול ללכת למקום אחר ולהסתדר שם, אני לא אומר את זה בביקורת. אני אומר, צריך להבין שאנחנו חיים בסיטואציה היסטורית מאוד משמעותית, מאוד גדולה וחשובה. כן, אני חושב שהסיפור של הקדוש ברוך הוא עשה כאן הוא סיפור מדהים שהביא לפה את עם ישראל כולו. אני חושב שיש לנו תפקיד משמעותי פה בסיפור הזה. אני חלק מהסיפור, אבל יחד עם זאת, הכרחי בשבילי, בשביל משפחתי, ובשביל עם ישראל כולו, שאני אחיה באיזושהי מידה של נפרדות, שצריכים לשקול כל פרט. צריכים לשקול כל פרט. האם אנחנו, איזה מחירים אנחנו נצטרך לשלם על זה? יש הרבה דברים שאפשר לדון בהם. אבל זאת התמונה. זאת התמונה האמיתית. עכשיו אני רוצה, עד כאן הדברים, בתשובה שאני מדבר עם יהודים, תלמידי חכמים, שרוצים לקיים שיח של תורה, אז אני אומר להם, אתם צודקים במה שאתם אומרים. כן, אין ספק. שהחובה כן, שהחובה להציל את ישראל ביד הצער הבא עליהם היא פשוטה, אבל זאת מפת האינטרסים, אלה הם השיקולים, וזאת הנקודה. עכשיו, אני רוצה עכשיו ללכת עוד שלב אחר, ולהגיד כמה משפטים, נקרא לזה למדינת ישראל. מדינת ישראל היא גוף מאוד מאוד מורכב, כי אני לא יודע מי מקבל בו החלטות, וזה לא התפקיד שלי לקבוע למדינת ישראל. אבל אם מדינת ישראל, אז ישראל צריכה להחליט מהם הערכים החשובים לה, מהם הדברים החשובים לה, זה, תמיד זה נכון, והאם חשוב לה ערך השוויון, או חשוב לה שחרדים יתגייסו. היא תחליט. היא תחליט, כן, היא תחליט, אני לא יודע מי מחליט שם, אבל בסופו של דבר ההחלטה מתקבלת, מי שרוצה להעביר חוק, שאומר שחרדים צריכים להתגייס לחלוטין, כרגיל, הוא בעצם אומר, אני לא רוצה שחרדים יתגייסו. אני רוצה ליצור מלחמה. זה מה שהוא רוצה. יכול שהוא ינצח במלחמה. אני מאוד מאוד מתפלל להשם שלו. אני חושב שהמלחמה היא לא נכונה, היא לא טובה. אבל אם ערך השוויון הוא הערך המרכזי, יותר מאשר הערך שצהל ינצח את האויב, אז זה שיטת הפעולה. אם אתם רוצים לקדם גיוס חרדים, יש דרכים אחרות שאתם יכולים לעשות אותם, ואתם יודעים, אפשר לחשוב על עוד דרכים, יש הרבה מה לעשות. אבל קטונתי מלקבוע עבור מדינת ישראל מה היא צריכה להחליט, אני לא יודע. מישהו כאן שאל, האם הציבור החילוני יכול להבין את זה? אני, לפני שאני אענה על השאלה הזאת, אני אגיד משפט אחד. קודם כל, מה שאני אומר הוא האמת. שנית, מה שאני אומר, הוא מתחשב. אם עדיין הציבור החילוני יגיד, לא מוכנים לקבל, אז לא. לא יודע מה יקרה, איך להתמודד, מה נעשה, לא יודע. אבל אז יהיה לא נעים. אבל אני גם חושב שהרבה הרבה יותר אנשים, אני יצא לי לשמוע את זה מהמון אנשים, שמה שכואב להם בעיקר, 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 זה הניכור. והניכור אין לו סיבה. אין לו סיבה, הוא לא נכון, אין לו סיבה. אין לו סיבה. הוא לא מוסרי, הוא לא אמוני, אין לו שום מקום. הוא גם שקרני. זה פה עיקר, זה לא אמיתי, הילדים שלנו לא יוכלו לבלוע את זה. זה מה שרציתי להגיד באופן כללי,